באמת גם קשורים מאוד, כמו שעוד נראה בעזרת השם, וקצת להתבונן בעניין של שמחת תורה. ואולי צריך להקדים פה לנושא הזה, להבין אותו, בעצם צריך להקדים כמה שאלות שהן שאלות מאוד פשוטות, שאולי מעורות אותנו לצורך בהבנה ובהסבר בעניין הזה. המדרש המפורסם ידוע, מדרש רבה פנחס, שעל בסיס ההבחנה החריפה בין קורבנות שבעת ימי החג, שזה בעצם השבעים פרים הפוחתים והולכים, אנחנו מוצאים את שמיני עצרת בפר אחד, איל אחד, השוני הזה. משל למלך שעשה סעודה שבעה ימים, זימן כל בני אדם שבמדינה בשבעת ימי המשתה, כיוון שעברו שבעת ימי המשתה, אמר לאוהבו, כבר יצאנו ידינו מכל בני המדינה, נגלגל אני ואתה ממה שתמצא ליטרה בשר, או של דג, או ירק, כך אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, ביום השמיני עצרת יהיה לכם, גלגלו במה שאתם מוצאים, מפר אחד ואיל אחד. הסעודה וגודלה כבר לא משנה כלום, היות שהאהבה היא כל כך גדולה, היא לא אהבה תלויה בדבר, לא משנה בכלל כמה אתם מקריבים, העיקר שאנחנו יחדיו באחדות מיוחדת, אהבה מיוחדת, שדווקא בשמחת תורה אנחנו מוצאים שהיא באה ומתגלה. צריך להבין את המדרש הזה, ומה באמת היתרון, חוץ מעצם הרעיון הזה, שיש פה בעצם צורך בזמן אחר, זמן אחד שהוא כאילו כנגד 70 אומות העולם, זמן אחר שהוא מיוחד לישראל הקדוש ברוך הוא. אבל מה בכל זאת, מה נותן לנו שמחת תורה באמת, במבחינה מהותית, שמאפשר את החיבור הזה שאי אפשר היה להשיג אותו קודם? האם זה סתם בזה שהוא צריך להיות זמן נוסף, או שבאמת יש ביום הזה ישות מהותית נוספת, חדשה, שהיא זאת שמעניקה את המדרגה הזאת, המדרגה החדשה הזאת? זו נקודה, שאלה אחת. שאלה שנייה היא באמת, מה היחס בין שני הדברים שהם לכאורה קצת קשורים, שני חגים שהתורה לא התייחסה בהם לתורה, ואנחנו כן מכניסים בהם תוכן של תורה, זה חג השבועות, שלא מוזכר מפורש בתורה, שהוא זמן מתן תורה, וחג שמיני עצרת, שגם שם לא מזכירה תורה בכלל את העניין של מתן תורה, ושניהם אנחנו בעצמנו בעצם חוגגים אותם מסביב לתורה, בכל זאת הם שונים. מה היחס ביניהם, מה ההבדל בין חג השבועות, זמן מתן תורתנו, לבין שמחת תורה שנדחה לו לאחרי חג הסוכות? זה עניין נוסף. עניין שלישי, שצריך להבין מה היחס בעצם בכלל בין חג הסוכות לשמחת תורה. למדנו במסכת סוכה שחג שמחת תורה שונה מסוכות בעניין פזר קשב, כן? אותם שישה דברים ששונים בהם דינר של שמחת תורה מחג הסוכות, שלכן אנחנו בעצם הכרענו שמברכים שהחיינו בשמחת תורה כרגל בפני עצמו, שמיני רגל בפני עצמו. האם באמת הוא לגמרי מנותק? אי אפשר לומר שהוא לגמרי מנותק. התורה אומרת ביום הראשון שבתון, ביום השמיני שבתון. זאת אומרת, יש פה איזשהו חג שתחילתו שבתון, סופו שבתון. אנחנו גם מוצאים שהמשניות אומרות, גם התוספתא, יש הלל והשמחה שמונה, יש פה התייחסות ליחידה שלמה. אז במה משותף שמחת תורה לחג סוכות, במה הוא נפרד? בעצם גם את זה צריך להביא. ובמיוחד הדבר שבעצם פה נצמד סיומו של חג הסוכות בושן הרבה, זה שמחת תורה. אנחנו מוצאים שבשניהם יש לנו את אותו מנהג שיסודו בדברי חוכמה פנימית, מנהג ההקפות, מנהג נביאים בעצם, היה קיים בית המקדש, זכר למקדש, אותם ההקפות שהמשכות לנו בכל חג הסוכות ובשושן הרבה שבע פעמים, אנחנו חוזרים עם הקיפים שבע פעמים, גם בשמחת תורה. הקפות שונות אמנם, לא הקפות עם ארבע מינים, אין קשר לערבה, הקפות עם ספר תורה. מה באמת הדמיון הזה, מה אולי, מה היחס פה, מה אפשר להסביר פה? נתחיל אולי מהנושא הזה של המשותף בין חג סוכות לשמחת תורה. באמת, לכאורה, כל מצוות החג לא נוהגות בשמחת תורה. מה הנקודה שווה אולי בכל זאת? זה מה שהמשנה אמרה, ההלל והשמחה השמונה. לכאורה, לעניין השמחה, אפשר לומר שיש פה איזשהו שיתוף. למרות שכתוב, שמחתם לפני השם לוקחם שבעת ימים, אפשר לומר, היינו אותה שמחה מיוחדת שהייתה בבית המקדש. שמחת בית השואבה באמת לא נוהגת בשמחת תורה. אבל השמחה הכללית שקיימת בחג האסיף בכללותו, היא כן מגיעה לשיאה בשמחת תורה, כמו שעוד נשתדל להסביר. ככה גם אפשר אולי ללמוד עם מה שמדייקים התוספות בעניין אחר. התוספות עוסקים במי שרחמנא ליצלן התחיל לנהוג אבלות לפני סוכות. אנחנו יודעים, רגל מבטל גזירת שבעה, גזירת שלושים. אז לכאורה, אם שמיני עצרת היה רגל בפני עצמו, אז אדם שהתחיל אבלות לפני סוכות, אז סוכות היה צריך לבטל גזירת שבעה, ושמיני עצרת היה צריך לבטל גזירת שלושים. ולא נוהגים ככה. הגמרא מועד קטן אומרת לא ככה, אלא שנכון ששמיני עצרת נחשב כשבעה ימים מבחינת החשבון של השלושים יום, אז ככה מי שהתחיל לנהוג אבלות לפני סוכות, כבר נחשב לו שבעה ימים, אפילו יום אחד לפני סוכות זה שבעה ימים, וסוכות שבעה ימים, ושמיני עצרת נחשב כשבעה ימים. אבל זה לא מבטל כל גזירת שלושים, אין לו כוח לבטל. למה אין לו כוח לבטל? הרי הוא רגל בפני עצמו. משום שהנקודה המבטלת את האבלות, נקודת השמחה, בזה שמיני עצרת הוא לא חידוש עצמאי לגמרי. בשמחה הוא כן משותף, כך אולי אפשר לומר, בשמחה הוא כן משותף לכל החג, והיות שהוא משותף לעניין השמחה, אז אי אפשר כאן שהוא יעקור לגמרי את כל גזירת שלושים מצד עצמו. אז אם באמת יש פה איזשהו שיתוף לעניין השמחה, אז צריך לראות איך בנוי כאן כל המהלך של חג הסוכות ושמיני עצרת בסופו. טוב, אנחנו כבר בסיומו של החג, בטח שמענו הרבה ולמדנו הרבה, אבל בכל זאת חג סוכות הוא מאוד מיוחד. כל צורת המצוות שבו היא מאוד מיוחדת. אנחנו מכירים בסך הכל בעולם המצוות, אדם קם, עושה מעשה שנחשב למעשה מצווה. אבל מציאות כזאת, כמו בסוכות, שאדם נכנס כל כולו לתוך מצווה, עד כדי שהרב במצוות ראיה רוצה לומר, הרי אנחנו אומרים שצריך לכוון במצוות סוכה זכר ליציאת מצרים, וזכר לעני הכבוד וכולי, כל הכוונות האלה. אומר הרב זצ"ל, אם עיקר בעצם מצוות ישיבת סוכה זה שינה, ושינה לא שייך שאדם יכוון את כל הכוונות האלה, אז אולי אפשר לפרש למה נדעו דורותיכם כי בסוכות הושבתי, היינו שמצוות סוכה תיצור אצלנו ממילא את הידיעה הזאת כל כך רבה עוצמתה, שאפילו בלי שאנחנו נכוון, עצם הישיבה בסוכה כל כך הרבה זמן היא תבנה אצלנו את התכנים האלו. הסוכה כל כך עוטפת אותנו במצוות, שהיא מין מצווה שאנחנו לא צריכים לבוא ולהכין ולהיערך לה, ולפי מידת ההכנה וההיערכות, ככה היא פועלת בנו. כביכול אנחנו עורכים אצלה, אנחנו נכנסים לתוך המצווה, המצווה באה ופועלת עלינו כבר ממילא, כאילו כל הכוונות לא כל כך מעקפות, ננסה הרב לומר, כן, כאילו המצווה כבר מקיפה, כבר היא בונה, מצווה שבאמת בונה בנו את כל שוטלת את כל החיים בתוך מצווה. ונוסיף את מה שהרב זצ"ל אומר, מצוות סוכה, סוכה היא שמחה עליונה מאוד, כאילו הסוכה היא לא מצווה, הסוכה היא שמחה. אנחנו יודעים בכלל, בכל המצוות יש את הצד הזה של השמחה, עבדו את השם בשמחה, תחת אשר לא עבדת, את השם אלוקיך, בשמחה ובטוב לבב. כאן כאילו המצווה והשמחה כל כך מתמזגות, שלכן בעצם הסוכה היא מין זכר לעני הכבוד, היינו בעצם מציאות כזאת שהאדם המצוותי, אדם ישראל, החי חיי מצווה, שכינה שרויה עליו. הוא נמצא בהילה של עני כבוד, מציאות כזאת רוחנית שמקיפה אותו כולה. המציאות הזאת, תמציתה היא בעצם שמחת האדם באלוקיו. גם כן איזה מין חיבור כזה, איזה מין חופה כזאת. של עם ישראל עם הקדוש ברוך הוא, חיבור מיוחד, שאנחנו מסתופים בצל השכינה. גם מצוות לולב, יש בה התמזגות מיוחדת עם השמחה. אנחנו אומרים, שמניין שצריך לנענע בעלל, אז ירענו עצי היער. כלומר, אנחנו מעללים, והלולב גם מעלל. וכאילו הלולב יש בו חיות. אומר הירושלמי, לולב היבש פסול, לא המתים יעלויה. זאת אומרת, הלולב הוא מין חיות כזאת. הוא מבטא את החיות הפנימית של האדם, לשמחתו במצוות, השמחה החיה הטבעית. אדם ישראל במצוות, היא באה לידי ביטוי. הוא מתמזג עם הלולב ומינה, והם מבטאים אצלו איזה מין טבעיות, נטיעה גמורה של רצון, וכל הכוחות כולם יונקים את כל המרץ, את כל האידיאליות, מהחיוביות הכי גדולה, מהבריאות הכי גדולה, מהקדושה הגמורה המצויה בטבע, בכל הכוחות שלו. אנחנו בעצם עוברים פה איזה מין טיפול ארוך של שבעת ימי החג, שבהם התרגלנו להתמזג לגמרי עם השמחה, הסוכות, וזמן שמחתנו. כלומר, פה השמחה היא לא תנאי, היא לא שלימות. המצווה היא כאילו גוף החפצה. אתה נכנס לסוכה, אתה נכנס לאטמוספירה של שמחה. זה מה שצריך להדביק את כל החיים. אתה נוטל את הלולב ואתה מחבר עוד יותר את כל העצמיות שלך, את כל האיברים שלך, את רוק כנגד הלב, כל החיות שלך. נמשכת בתוכה השמחה. אתה נכנס לתוך החיים המאושרים האלה, שבאמת אנחנו זוכים להם אחרי הימים הנוראים להיכנס לתוכם, להתחבר לתוכם, להיות שרויים בתוכם. זוהי מתנת השם, זו המתנה הנפלאה שאנחנו זוכים לה. ואנחנו עוברים כבר לפני שמחה תורה. זה בעצם המהלך שנבנה כאן כבר קודם. אז מזה צריך לנסות להבין למה אנחנו מגיעים מכל זה, כשאנחנו מגיעים לשמחת תורה. זה מה שהמדרש רוצה פה לומר. יש מקבילה לזה כבר בזוהר. הזוהר הוא אומר, כל מה שהקרבנו כנגד אומות העולם, ברצות השם דרכי איש, גם אויביו ישלים איתו. זאת לא מובן זה שאנחנו נותנים מתנות לאומות העולם, או שהן כביכול שותפות. גם בסוכות אומות העולם הן לא שותפות. אלא שבסוכות אנחנו בונים מערכת כזאת, שהקדושה מסוגלת להיבנות באופן טבעי. וכיוון שהיא מסוגלת להיבנות באופן טבעי, יש מכנה משותף. יש הסכמה מצד אומות העולם לבניין האמונה שאנחנו בונים בסוכות. אנחנו לא מתמזגים איתם, עד רבה הרב כותב במקום אחר, אנחנו בונים מחיצות. הסוכה היא להפך, היא מבצר הגנה. מבצר הגנה שנדרש דווקא כאשר אנחנו באים להופיע את עצמנו במערכות הטבעיות. דווקא בתוך המערכות הטבעיות אנחנו צריכים איזה מין שמירה. הסוכה שומרת אותנו, הסוכה בונה בנו את הקדושה הטבעית הזאת. אבל הסוכה היא רק דירת הרי. אנחנו נוגעים ואיננו נוגעים. הרב יש לו ביטוי נפלא. הסוכה היא שמחה עליונה, כל רגע נוצרת סוכה חדשה. זאת אומרת, הרעיות שבסוכה, הזכר לעני הכבוד שיש בסוכה, היא בעצם מין ישיבה באטמוספירה רוחנית, שהרוחניות היא כאילו מציאות. אתה יושב בתוך מערכה רוחנית, מערכה רוחנית היא אף פעם לא עומדת על עומדה. הסוכה יש בה דינמיות שפועלת בנו, אנחנו פועלים בתוכה, היא כל פעם, כל הזמן מחדשת בנו, עוטפת אותנו מחדש. קומה חדשה רוחנית, מדרגה יותר גדולה, עוד יותר גדולה, עוד יותר גדולה. אז אנחנו נוגעים, נושקים, באל-טבעיות הזאת, היא נוגעת בנו, היא כן קונה את הטבעיות שלנו, אבל היא שוב חוזרת ועולה, מתחברת בנו ושוב עולה, היא יכולה להיות רק הרי. אנחנו לא יכולים לאחוז עם כל העצמיות שלנו, כל הטבעיות שלנו, להיות לגמרי שתולים בשמחה העליונה הזאת, בקומה הרוחנית האדירה הזאת. אבל בשמחת תורה, אחרי שבנינו את העוצמה הזאת בשבעת הימים, אנחנו קונים פה משהו של קבע, משהו של נצח. הזוהר אומר, שמחת תורה זה החג שכל החגים מתחגגים ממנו, הוא מסקנת הכל. שמחת תורה זה בעצם התעודת הזהות הכי מובהקת שלנו. מה זה שמחת תורה? בוא נשווה רגע. מה קורה בהושענא רבה, למשל, לעומת מה שקורה בשמחת תורה. אפילו בציור, במובן הציורי, היה לומר בהושענא רבה, אנחנו לוקחים את הספר תורה מן ההיכל, מעמידים אותו על התיבה, מסובבים אנחנו את התורה עם ארבעת המינים, עושים את זה למעשה כל הסוכות, בהושענא רבה, 7 פעמים. בשמחת תורה, התורה מקיפה את הבימה, את התיבה. התורה מקיפה את התיבה. שבעת הימים אנחנו מקיפים את התיבה, שעליה ישנו ספר התורה. כאן אנחנו לא צריכים שספר התורה יעמוד על התיבה. אנחנו עם ספר התורה מקיפים את התיבה. חכמי החסידות כותבים שהתיבה היא כלל ישראל. זאת אומרת, התורה מקיפה את כלל ישראל. אתם מבינים? הופך להיות כלל ישראל המרכז. מה שעד עכשיו אנחנו היינו שואבים מכוח התורה אלינו, כל מיני מערכות, כל מיני מדרגות, כל מיני אושפיזית, יש גם בזוהר חלוקה כזאת, שבשבעת הימים אנחנו צריכים להזמין את האושפיזית. ובשמחת תורה, קדוש ברוך הוא בא, מתוך חיבתו, בא אלינו, והאושפיזים כבר נמצאים אצלו. לא צריכים להזמין אותם. הם כבר ממוזמנים מאליהם. מתוך, הכל צומח מתוך החיבה הזאת שיש לקדוש ברוך הוא עם עם ישראל. מה? זאת אותה נקודה שהרב זצ"ל כל כך מרבה לדבר בה, שזה בעצם הנקודה של סגולת ישראל, בחירת ישראל, כאילו כל התורה היא נובעת מכלל ישראל. זה בעצם מה שנאמר בשמחת תורה. התורה היא חיות האומה, היא צומחת מתוך חיות האומה. היא כביכול בוקעת ועולה מתוכנו. וזה אולי היחס שבחג השבועות, נכון, קודם כל בחר בנו מכל העמים, נתן לנו תורתו, עשה אתכם על כנפי נשרים, הקדוש ברוך הוא הכין את הכתובת, את המקבלים. אבל בחג השבועות אנחנו, התורה היא מאוד רחוקה, מאוד גבוהה, אנחנו מתעצפים תחתית ההר, והתורה היא מעלינו, נשגבה ורחוקה. אנחנו מלאי חרדה מהעוצמה האדירה שלה, פרחה נשמתה. ושמחת תורה, שהיא יותר כנגד תורה שבעל פה, לא רק שהתורה היא כבר קנייננו, אלא התורה היא כולה בוקעת ועולה מתוך העצמיות שלנו. אולי זה גם בא לידי ביטוי בסיום שאנחנו עושים, שהוא לא מקרי. אמנם זה נראה, עושים סעודה לגמרא של תורה, וזה כאילו איזו הזדמנות מקרית שסובבו חז"ל להנהיג שהתורה תושלם קריאתה בשמחת תורה, אבל יש כבר, שוב, בזוהר הוא כותב ששמחת תורה זה עניין, ששמחת זה עניין של כתר תורה, מעצמותו של יום, זה לא ממקרה הדברים מסודרים ככה. אנחנו אומרים, לעיני כל ישראל בראשית. זאת אומרת, כאילו ישראל, מתוך עם ישראל, ישראל קדמו לתורה. מתוך עם ישראל חוזרים להתחיל את התורה. משה רבינו, וזאת הברכה, מניח את התורה לפני עם ישראל, מוסר אותה לגמרי לכלל ישראל. והיא של עם ישראל לגמרי. עם ישראל, על כל דורותיו, על כל קנייניו, על כל המערכות שהוא עבר, כל האיסורים, כל זה הוא בעצם נמצא, קונה את התורה, והם תוקעו לרגליך, יישא מדברותיך, הוא קונה, הוא התורה צומחת ממנו. לא לחינם, בשמחת תורה מבקשים על הגשמים, יערוב קו אתר לקחי. התורה באה ונובעת כמים, בטבעיות גמורה, צומחת. ומתוך הנפקה ועולה, מתוך החיים הישראלים הטבעיים. כשאנחנו רוקדים ושמחים בשמחת התורה, בעצם כאן צריכים לתפוס שזה בעצם הדבר העליון הזה, שלא רק שהוא בעצם שמחה לעבר, על כל מה שקנינו כל השנה, על כל מה שלמדנו כל השנה, קודם כל בתורה שבכתב שסיימנו אותה, ונגיד כל מה שלמדנו כל התורה כל השנה, לא רק שאנחנו באים ושמחים בזה, במה שהיה, בתור חג של מסקנה, סיומת של הכל, אלא אנחנו גם מקנים ומפעילים, ומשפיעים, מוציאים מן הכוח אל הפועל, את כל זה כבר בקבע. כל מה שהיה הרי, בסוכות, נוגע ואיננו נוגע, מדרגות חלוקות, לשיבה ושפיזים, כל יום ועניינו, כל יום וקורבנותיו, כל מה שעדיין באנו ותמרנו את עצמנו מסביב, לאכול את ההשפעה והקבלה, ואולי גם ממילא ההפרעה של אומות העולם מסביב לנו, שהתמודדנו בהם ויכולנו להם, כל זה הוא קטן, הוא לא מגיע למדרגת שמחת תורה, שמשמחת תורה אנחנו כבר ניצבים בנקודה התוכית הזאת, הפנימית הזאת, שכל זה לא יכול להוות חוצץ, וכל זה בעצם הוא קבע, והוא גם נצח. לכן יש מושג מוזר לכאורה, הקפות שניות, ושוב פעם, יסודו מהארי הקדוש, הרב כותב גם מצד החיבור מסוים, אבל זה בניגלה הוא מסביר, בין ארץ ישראל לחוץ לארץ, אבל זה רק הסבר בניגלה. אבל עיקר ההסבר הוא מצד שאין איזה הפסק. לשמחת התורה אין הפסק, אמנם היא מצומצמת. ליום אחד, החופה הזאת, החיבור הזה, החתן והכלה האלו, הקדוש ברוך הוא בכנסת ישראל, בחיבור הגמור הזה, יש לו, די לו ביום אחד, די לו בסעודה קטנה, הוא לא צריך שום עצמיות, הוא לא צריך שום, הוא לא תופס לא מימדי זמן, לא שום מימדים, אבל זה יום אחד שהוא בעצם כל השנה כולה, את היום הזה לא עוזבים. עם היום הזה ממשיכים להיות מחוברים הלאה, הלאה, הלאה. והשמחה והריקוד שבעצם מדבקים ביחד את כל החבורה בחיבור גמור, שבכלל תכונת השמחה בכלל, היא בעצם מסוגלת לעשות את המקה ופתי של החיבור של האדם, כל גופו, כל כוחותיו, עם המצווה, עם תוכנה, עם התורה ותכניה. שמחת תורה, הרי זה בעצם עיצומו של יום. זוהי המהות הנוצרת ממילא ביום הזה. ממילא אנחנו נבנים, ממילא כמובן ככל שאנחנו יותר משתדלים בזה, ככל שאנחנו יותר מתחברים עם המציאות השמחה הזאת, עם שמחת תורה, בעצם זה להיכנס להיכל השמחה לא רק בבחינת הרי, אלא זה בעצם הקביעה וקיימה של כלל ישראל. אולי ככה, כדי לחזק, אני חושב שהדברים האלה יכולים להבהיר, יש בשמונה קבצים של הרב, מקובץ ה', בסעיף קוף ב', הרב אומר, כל שמחה נמשכת מחידוש המחשבה, ויסוד חידוש המחשבה הוא חידושה של תורה שהיא למעלה מן השמש, כי כל אשר תחת השמש אין בו כל חדש. ויש דבר שיאמר לך ראה זה חדש, הוא כבר היה לעולמים שהיו לפנינו, בעצם כל הבירור של ספר קהלת. אמנם, הוא אומר כאן, כל מה שמשמח שמחה עדינה בכל החיים, זהו צד התורה שיש בכל מה שבעולם. זאת אומרת, בעצם, כל שמחה שיש בכל דבר בעולם, כל שמחה עדינה, הרב כותב, היא נובעת מהצד של תורה שיש בכל דבר בעולם. כל שמחה, כל דבר שיש בעולם שהוא מחוץ לתורה, בעצם אחר גמר חשבון, אין כל חדש תחת השמש. יכול להיות שיש שמחה ילדותית, שלרגע אדם שמח, כי דבר מה, נראה לו כאילו כן דבר חדש, אבל אחרי חשבון, חשבון מסקנתי של זקנה, של קהלת, שבסופו של דבר הכל גלגל חוזר על עצמו, אין כאן חידוש של מהות, אין כאן. אז כל דבר שנבנה באמת, כל דבר שהוא נקנה ונבנה, האנושות התקדמה בו בהתקדמות של אמת, זה בעצם הנקודה התמציתית שהיא רוח החיה בשמחתם, היא התכונה התורית, הרב כותב. זאת אומרת, באמת, יחידי הסגולה הם המעלים את נקודות השמחה של כל הנעשה תחת השמש מתוך עולם התוהו, ומכניסים אותו לתוך הבניין שעולם חסד ייבנה, בנאים אלו תלמידי חכמים. כלומר, בעצם לשתול את כל הבנייה בנקודת השמחה, פירושו של דבר לשתול את זה בעצם בתורה. התורה במובן הכי רחב שלה, במובן של תורה שהיא תורת חיים. חיים רחבים, חיים שכוללים את כל הצדדים הטבעיים, אבל בנקודה התוכית העילאית הזאת של תורה, היא אולי הנקודה הזאת הנאספת וצומחת בשמחת תורה. וכל מה שקנינו ובנינו, כל מה שצעדנו איתו, כל מה שהתחדד והתחבר עוד יותר, בחג הסוכות, הרי פה הוא עומד על הריכוז של נקודת התורה, שהיא נקודת השמחה שישנה בכל היש. זה מתחבר כבר לדבר שיצא לנו כבר, וחלק מאיתנו כמה פעמים לראות, זה המאמר הזה בעין היה מעשה ברבי עקיבא שעשה משתה לבנו, על כל כוס וכוס שהביא אמר חמרה וחי לפום רבנן, חי וחמרה לפום רבנן ולפום תלמידי הון. כל כוס וכוס הוא מזג ואמר חמרה וחי או חי וחמרה. מסביר הרב זצ"ל, החמרה, היין, הוא בעצם שורש השמחה. והחיי, זה בעצם השמחה שבאה להיפגש עם החיים. זאת אומרת, רבנן, תלמידי חכמים באמת, הם בחינה של שמחת עולם על ראשם. תלמידי חכמים באמת הם בעצם, כל מהותם, שמחה. שמחה שמעולם על ראשם. זה רבי עקיבא. רבי עקיבא, שהיה משחק בכל השואל יוצא, כל המצבים, רבי עקיבא משחק, שיר השירים, אין כל העולם כדאי, כי יום שניתן שיר השירים לישראל. השירה התוכית, גם הרב זצ"ל יש מועדי הראייה, איזושהי דרשה קטנה של הרב זצ"ל, שמחת תורה, זוהי שירת כנסת ישראל, הביטוי הזה, שמחת תורה זה שירת החיים של כנסת ישראל. התלמידי חכמים הם בחינת חמרה וחיי. בתוך השמחה הזו, שמחת החוכמה, יריעת החוכמה, שבונה את כל החיים בצורה מפוכחת, הרואה את מגמתם הצועדת והולכת, את מה שהם כל הזמן בונים והולכים, הולכים ומתקרבים, וכל הדורות צועדים לקראת הגאולה, איך כל זה נותן בהסתכלות שנייה את המינון הנכון לכל עשייה ועשייה בחיים, לכל בנייה ובנייה לפי דרכה, לפי מה שהתורה מסדרת את הדברים. איך באמת ישנו כאן בניין שלם, בניין שלם שהוא כולו מאיר, כולו הרמוני, כולו נפלא, כולו מתיקות, כולו עונג באמת, וכולו בעצם חיים שמפקים והולכים, של הערות מתחדשות והולכות. שזה בעצם חיי תורה שלמים, שלחלם אנחנו חוזרים ונכנסים כל שנה מחדש. שמחת תורה זה לא סיומת, זה גם בעצם ההתחלה של כל השנה כולה. זה לחדור לאותה נקודה שבעצם היא פנים כל השנה. היא לא מתנתקת מאיתנו אף פעם. תלמידי חיים בעצם חיים את שמחת תורה, תלמידי חיים אמיתיים שמחת תורה כל השנה. כל כלל ישראל הולכים, עושים את המערכה, ופסח, שבועות, וימים נוראים, וסוכות, כדי שוב להפיל אותה נקודה שבה ישנה המזיגה הזאת של שמחת תורה, שבעצם כלל ישראל כולו חי את הנקודה הזאת המאירה כל כך, המיוחדת כל כך, שהיא נקודת התוך. זה בעצם הבחינה התמידית. חמרה וחי. הוא אומר, יש מדרגה של חי וחמרה. חיים גם תלמידי חכמים, כשהם לפי רבנן ותלמידיון, שעוסקים עם התלמידים, אז לפעמים השמחה מתעכבת, קודם מסדרים את הדברים בחיים, אחר כך השמחה. זה מדרגות שהרב בונה כאן. עוד נקודה אחרונה בהקשר הזה, זה בעצם אותו פרק שוב עמוק ומיוחד באורות התורה, אחרי שהרב בונה מה זה תורה, מה זה תורה שבכתב, מה זה תורה שבעל פה, מה זה אגדה, מה זה הלכה, מה זה לימוד תורה לשמה, מה זה תורה ועם ישראל. אחרי כל זה הרב מגיע שוב פעם לאיזושהי נקודה של מהות, נקודת העצם. יש כאן פרק כזה עמוק כל כך, נקרא אותיות התורה. אתם יודעים, יש מושג כזה, 60 ריבו אותיות לתורה. זה לא נכון מבחינה מספרית. מה זה 60 ריבו אותיות לתורה? ברור שמה הכוונה, 60 ריבו זה 60 ריבו, זה בעצם המספר היסודי של כלל ישראל. זה ה-60 ריבו. 60 ריבו אותיות לתורה, הכוונה היא שבעצם התורה כולה, כל אותיותיה של תורה, עדיין, כל הנקודות היסוד שהתורה מורכבת בהן, זה בעצם נשמות ישראל. אנחנו מרכיבים את התורה. אנחנו מייסדים את אותיותיה, את שורשיה. יש מושג כזה, אותיות התורה פועלות בנו, אנחנו בעצם גופנו, מין אותיות תורה, חתיכות כאלה של תורה, הרי כל תלמיד חכם שלומד תורה, תורה מתחדשת בו מחדש. אז הרב אומר, השמחה שהתורה משמחת את האדם, באה מרוב האורה שבאותיות התורה, שמלאים חיים של עונג אלוקי, והם ממלאים אור חיים ושמחת הדנים את הנשמה במילואה. כלומר, אדם לומד תורה, השמחה שיש לו בלימוד תורה באה מאיזושהי קומה כמוסה שנקראת אותיות התורה. כלומר, מעבר לתכנים שהוא פוגש בלימוד, מה שהוא מבין, מה שזה מוסבר לו, מה שזה מאיר לו בתורה, יש איזשהו רובד יותר עמוק, שזה הרובד שבו הוא מתקשר עם התורה התקשרות נשמתית. לא רק התקשרות שכלית, אדם שלומד תורה, מעבר להתקשרות השכלית שלו עם התורה, יש איזו כימיה יותר פנימית, איזושהי התקשרות, שהאותיות הנשמתיות שלו מתחברות עם אותיות התורה, וזוהי השמחה שהתורה משמחת אותו כשהוא לומד. מכאן באה השמחה המיוחדת. עכשיו, השמחה הזאת היא לא רק מה שאדם פתאום מחייך, או שאדם פתאום קם, קופץ ורוקד. השמחה הזאת היא שמחה של בניין, של מוצקות, שמה שאדם מרגיש, שהחיים שלו בסך הכל מתייצבים על עמודים מאוד מאוד מוצקים, עמודי נצח, עמודים של מהות, וכל החיים כולם אינם שווים את ערכם. מסביב לזה בא ונבנית משמחה של אמת, שמחה שאיננה של זיוף, שאיננה של שטחיות. מפה בעצם צומחים החיים במלוא עומקם, מפה הם מפקים ועולים. אני חושב שכל הנקודות האלה הם הנקודות התוך האלה שבעצם שמחת תורה מזמינה אותנו לחדור ולחבור אליהם. בעצם זה מהותו של יום. כך שבעצם ההתנהגות הזאת, ההקפות האלה, שאנחנו מקיפים עם התורה, בעצם בזאת אנחנו שווים לחבר את התורה עם כלל ישראל. בעצם היסוד הזה שהתיבה היא כלל ישראל, אולי גם מרומז בעצם בבית המקדש עצמו, שבעצם ישנו הארון, שזה כמובן חלק התורה, חלק הנשמה, אחרי כן ישנם השולחן המנורה, שהם בעצם צפון ודרום, בצדדים לכאורה, והמזבח הזה, מזבח הקטורת, שוב פעם במרכז, והקטורת היא כמובן יותר הצד של כלל ישראל. הרי קטורת יש בה את החל בינה, וכל הסממנים באים בעצם לעלות את הציבור, את כל החלקים, את כל הבחינות. כן, הקטורת היא שייכת גם למידתו של אהרון. משה יותר צד התורה, אהרון צד האומה, צד כלל ישראל. כך שבאמת גם מה שבאמת נהוג על כל פנים לפי מתכונת בית הכנסת האשכנזי, שהתיבה במרכז, גם כן אולי משהו כנגד המזבח. ואנחנו הרי בבית המקדש היו מקיפים את המזבח בערבה. מושן הרבה שבעה ימים, שבע פעמים. והשבע שביעיות האלה, שבעצם מושן הרבה מכפיל את כל שבעת הימים, מביא אותנו לשער החמישים. אנחנו בעצם, כאן התורה כאילו מתמזגת לגמרי. עם הצד התוך, הדברים מתחברים יחתף. וכך שדווקא מן ההקפות האלה, שגמרם וסיען בושן הרבה, מה שאנחנו מצינו בעצם, את כל ההערות האלה, את כל ההסתופות בצילו של הקדוש ברוך הוא שבעה ימים, את כל הבחינות הנאספות והולכות משיבת האושפיזין, מכל הצדדים המיוחדים שעם ישראל בונה בעולם, הרי בעצם התמזגה והלכה כל הצורת התבנית של כלל ישראל שכאן נבנתה לעמוד כדי להכין את עצמה למפגש הגדול שלה, להיראות בצורתה המהותית בשמחת תורה. לכן דווקא הערבה, יום ערבה, הושן הרבה, אותה בחינה של ענוותנות, אותה בחינה של שפלות שיש בערבה, שאין בה לכאורה כלום, זה אותה בחינה של מידת מלכות, של את לה מגר מכלום, שדוד המלך, אנוכי תולעת ולא איש, שמידת המלכות, למרות שהיא כוללת את הכל, את כל הגוונים, את כל הבחינות, אבל ברגע שמצטרפות כל הבחינות של כלל ישראל לתיומת אחת, להרמוניה אחת, אז מתברר שבעצם אין לנו שום דבר זר. הרי ברגע שכל הבחינות כבר נקנו, הרי בעצם הוא עמד הדבר שאנחנו בעצם קודש בריחו ישראל חדם, קודש בריחו ישראל בוראית חדם. המציאות הזאת שאין בנו שום שונות, שאנחנו שלמה ישב אל כיסא השם, הציור הזה שמלכות ישראל היא מלכות השם, היא נשלמת והולכת. לכן דוד המלך הוא האושפיזין של הושן הרבה, והוא מכין את עצמנו מתוך הענוותנות, מתוך מה? שאנחנו כולנו כלי קיבול שאין בו שום סיגים, אין בו שום דבר משלו, הוא כולו מוכן רק לקבל, מוכן לקלוט, הם תוקו לרגליך, יישא מדברותיך. ואז אנחנו זוכים באמת, וזה הבחינה תמיד, נקודת האמת הישרה כל כך, המהותית כל כך, לקלוט ולספוג את רצון הקדוש ברוך הוא, באמת, כיוון שזוהי גם האמת שלנו, זה גם הטבע שלנו, זוהי עוצמת החיים הכי מהותית ומוחלטת שלנו. וזה באמת הסיום החשוב, מה שדברי הרמב״ם הידועים, שכאן בעצם הם פוגשים אותנו בשמחת תורה בצורה שלמה, הרי זוהי ההלכה האחרונה בהלכות לולב ברמב״ם. הרמב״ם כותב, השמחה שישמח אדם בעשיית המצווה ובאהבת האל שציווה בהם עבודה גדולה היא. שמחה היא עבודה גדולה. אם היא כל כך טבעית, מה העבודה? העבודה היא להגיע לטבעיות הזאת. להסיר את כל החשיבות העצמית, את כל הצד האישי, להתחבר בתוך המעגל, להיות בתוך המעגל, אתה חייב להתאים את עצמך, לא רק לקצב השירה, אלא גם לקצב הריקוד, להתחבר עם האחרים, להתחבר עם תוך והמעגלים הם בעצם סובבים מעבר לציבור הזה, הם סובבים והולכים ומקיפים בתוכם. מעגל החיים הכלי של האומה שהוא כולו בתוך, וכל המונע עצמו בשמחה זו ראוי להיפעמים וכולי, כן, וכל המגיס דעת או חולה כבוד לעצמו מתכבד בעיניו, חוטה ושוטה, וכל המשפיל עצמו מקל גופו במקומות אלו, הוא הגדול המכובד העובד מהאהבה, וכן נביא מלך ישראל אמר, ונקלות יהוד מזאת, והייתי שפל בעיניי, ואין הגדולה והכבוד אלא לשמוח לפני השם שנאמר, המלך דוד מפזז ומחרקר לפני השם. לפני השם פה, המלך דוד מפזז ומחרקר לפני השם, זה לכאורה באמת החיבור הזה. המלך דוד, מתוך הושענא רבה, שאנחנו בעצם אותה הבחינה של דוד המלך, אותה שהיא נשלמת פה, בהושענא רבה, שהיא גמר החיתום של הצביון השלם שלנו, היא באה כאילו מפזזת ומחרקרת לפני התורה שיוצאת מן ההיכל, ארון הקודש פתוח, ואנחנו והתורה ואנחנו חדם, אין כאן שום מדרגות לפני התורה, כולם בעצם שלמים עם זה כל כך. זאת הבחינה שדווקא דוד המלך חידש, אולי הייתה חסרה לשאול המלך, לא יכול היה להגיע אליה, לא היה בו אותה אחדות גמורה שבין המלכות והתורה, מלכות וצו השם, שהמלכות עצמה היא לא איזה פרי של איזשהו גודל, אלא היא עצמה מתת אלוקים, שליחות גמורה, והתורה כולה היא בעצם גם כן מתוך זה ביטוי שלם של חיינו אנו. בעזרת השם צריך מתוך זה להתמלא בהרבה כוחות דרך היום החשוב הזה, הושענא רבה, נעצל כל רגע, עוד המצווה עוד בידינו, מצוות סוכה, סוכה וכל מצוותיה, סוכות וכל מצוותיו. אחר כך גם לצבור כוחות, גם בשמחת תורה, במלוא הכוונה והעוצמה של האהבה הגמורה והשמחה בבחירת הקדוש ברוך הוא בעם ישראל, בשמחה העצמותית הזאת של בחירת הקדוש ברוך הוא בעם ישראל, שהיא בעצם שמחת תורה, היא השמחה השלמה הכי מהותית ומוחלטת שבעצם נאספת ובנויה מכל המציאות כולה שהיא מרוכזת כאן בשמחת תורה, בשמחת השם.